מאוד, והיא עוטפת את פרשת משפטים מלפניה ומאחריה. נו, מה הנושא שעוטף את פרשת משפטים מלפניו ומאחריו? מה? מתן תורה, יותר מדויק. אחרי מתן תורה. לא מתן תורה. מזבח, עוד יותר, נכון? מזבח וקורבנות. סליחה, ברית לא, מזבח וקורבנות. בואו תראו. סוף פרשת יתרו, בואו נפתח רגע ביחד. סוף פרשת יתרו. אחר כך שלהי פרשת משפטים. אחר כך יובן לאן הדברים חותרים. סיפור המעמד, סיפור המחזה של מתן תורה, מסתיים בפרק כף, בפרשת שמות, בפרשת יתרו, פרק כף, בפסוק י' ח'. שם זה מסתיים. פסוק י' ח', עמוד ר' י' ד'. ויאמר השם אל משה, כה תאמר...
לא, לא חסר, בטוח שיש. בטוח שאין? זה חשוב לי מאוד. אל תתרח. אני צריך היד החזקה, ספר עבודה. יש בגוגל? כן, בסדר. היד החזקה, ספר עבודה. הלכות בית הבחירה. הלכות בית הבחירה.
ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. ועכשיו הנושא. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך. רש"י מסביר שצונך ובקריך זה הפירוש לעולותיך ושלמך. העולות והשלמים הבאים מהבקר ומהצון. את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, פירושו שבמקום שהשכינה שורה בו, דהיינו בבית המקדש, שם גם מזכירים הכהנים שם המפורש. בכל מקום אחר מברכים הכהנים בשם א' ד' נ' י', כמו שאנחנו רגילים. שם המפורש הוא רק במקום אשר אזכיר את שמי. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה ומעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אז מעניין מאוד, עוד לפני שנכנסים לפרשת משפטים, עוד רגע נגיע לפרשת משפטים. סיומה של פרשת יתרו עוסק בעצם בדיני מזבח. איך נכנסנו פתאום למזבח פה בכלל? איך זה קשור? מזבח אדמה תעשה לי. איך זה קשור לכאן עכשיו? מה קשור עכשיו העניין של איך לעשות את המעלות? האם עושים כבש? הפסוק ולא תעלה במעלות המזבחי אומר שעושים כבש בדרך למזבח. זה רלוונטי לפה? וזה מעשה המזבח, אוהו, ישר כוח. יופי, תודה. וזה מעשה המזבח, כל... עצו. וזה מעשה המזבח, כל זה מופיע בכלל בספר שמות, בפרשת תצווה, כשנגיע למזבח, לבנייה, מה זה קשור לכאן? רש"י אגב, חשוב מאוד, רש"י לא מבין גם מה רוצים פה מהאלוהי כסף ואלוהי זהב. מה זה קשור עכשיו? הרי דיברנו על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה חזרה לעניין הספציפי של מה זה עושה פה. אז רש"י מסביר שהנושא הסמוי הוא בעצם הקרובים. זאת טענתו של רש"י. מי שיסתכל כאן בפסוקים, רש"י רואה את הקרובים כנושא הסמוי פה. ואומר כך, אותם קרובים שאמרתי... בואו תראו בפסוק, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. פסוק כף, בואו נראה רגע את רש"י. לא תעשו ניתי, לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפניי במרום, לא תעשו איתי, כלומר את מה שיש איתי, את המלאכים המשמשים במרום, שפה במקדש הם הקרובים, ששוחחים בחנפיהם מעל הארון. נכון שזה לא קשור אלינו לכאורה בכלל? נכון שזה קשור לפרשת תרומה? ועשו ארון עצי שיטים? נכון? ועשית שניים קרובים? עכשיו תראו את רשי הלאה. אלוהי חסף, מאוד מעניין רשי הזה של הפסוק הזה, תראו אותו, רשי הלכתי. אלוהי חסף בא להזהיר על הקרובים, זה הנושא. בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי. כשאני אבעד איתך, איפה אני אתבעד איתך? נו, מבין שני הקרובים, מעל הכפורת, שמעל הארון. כשאתה עושה את הקרובים האלה שלהם יש דמות שמשי במרום, שני קרובים כשני מלאכים, דמות תינוק, תינוקת, כשאתה עושה אותם, תראו את רשי, רשי הלכתי, מאוד חשוב, בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף, אלא ממה הקרובים צריכים להיות? זהב. שאם שיניתם לעשות של כסף, הרי הן לפניי כאלוהות. נכון שסתם ככה בפסוק הזה לא שמנו לב שזה הפשט?
מי אמר שזה הפשט?
מספיק לי, כן. מה לעשות? אני, יש לי הערכה רבה אליו. לא רק שהוא אומר שזה הפשט, אלא הוא מצטט את המחילתא ושזאת ההלכה. ושזה היסוד ההלכתי פה, ואחרת הוא לא מבין מה עושה פה אלוהי חסף ואלוהי זהב. הנה התשובה למי אמר זה הפשט. רש"י, שהוא פשטן, כלומר רוצה ללמוד את פשוטו של מקרא, לא רוצה להבין את זה ספציפית, אלא איך זה קשור למכלול. ואז הוא אומר, עוד מעט תבין איך זה קשור למכלול הסיפור. אבל רש"י ודאי אומר את זה. התשובה לשאלה מי אמר רש"י, תשובה טובה. עכשיו נמשיך. אנחנו רק לפיו הולכים עכשיו. אבל זה הפשט, הפשט, עוד מעט תראה הלאה. הקושי אצלו הוא לא זה. כלומר, אתם מבינים מה זה לא תעשו ניתי אלוהי כסף? את הקרובים לא תעשו מכסף, אלא מזהב. הכוזרי אגב, רבי יהודה הלוי, אומר את אותו דבר פה בפסוק, ואומר יסוד אדיר. הכוזרי אומר, מה ההבדל בין הקרובים לבין העגל, להבדיל? הוא אומר רק דבר אחד. כך ציוויתי, כך לא. זהו. בדיוק במילימטר הזה עובר החוט בין עבודה זרה לבין רצון השם. כך, אמרתי שניים קרובים מקשה זהב, תעשה אותם. לכן לא תעשון איתי את שמשי המשמשים איתי במרום בכסף, אלא בזהב. נו, ומה הוא עושה עם הפסוק אלוהי זהב? בא להזהיר שלא יוסיף על שניים, שאם עשית ארבעה הרי אין לפניי כאלוהי זהב. זה כבר יותר קשה. לא תעשו ניתי אלוהי כסף, וגם אלה שאתם עושים זהב, תעשו כמו שכתוב. אבל אם תוסיפו על מה שכתוב, שוב זו עבודה זרה. עברית אחרת, אחרי עשרת הדיברות בא הקדוש ברוך הוא ואומר, באותם קרובים שתעשו לי, הציווי הוא הציווי, הוא רצון השם. זהו. את האור האלוקי בעולם מדליקים דרך המתג שדרכו נדלק החשמל. אבל אם אני נורא רוצה לגעת בנקודה שליד, אז אפשר להתחשמל. זהו. אלוהי כסף לא תעשו, אלא קרובים מזהב. ואלוהי זהב, כלומר, הזהב שתעשו יהיה שניים כציווי שציוויתי. והוא מסיים, לא תעשו לכם, וכאן זה נפקמינה להלכה גדולה, לא תאמר, כל נפקמינה להלכה ייבנה בעזרת השם בית המקדש היום, אבל עכשיו נפקמינה גם לרגע זה, לאתמול, ללפני שבית המקדש נבנה. לא תעשו לכם רשי, לא תאמר הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כדרך שאני עושה בבית עולמים, לכך נאמר, לא תעשו לכם. לכם? לכם, בשלכם, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שלכם. בקיצור, נאמרו פה שלוש אזהרות. האזהרה הראשונה, הכל מדבר על הקרובים. פלא פלאות, קודם כל סתם ללמוד פסוק ברשי. לא שמים לב לזה, אני חושב. פשט בפסוק לפי רש"י. כל הפרשה עוסקת בקרובים. מפתיע מאוד. ודוב צודק בשאלה, מה לזה ולפשט לכאורה? מאיפה הקרובים נפלו פה פתאום? מי דיבר על זה בכלל? גמרנו הרגע את סיפור עשרת הדיברות. התחושה הראשונית, כשלא מעמיקים בפסוק, זה שמדגישים את הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי שדיברנו מקודם. כך תמיד אנחנו מרגישים, זה המוזיקה. אז למה? הרי זה הפסוק היחיד, זה הדיבר היחיד שקיבל ארבעה פסוקים. עוד פעם. הבנו את הרעיון. ומה התוספת? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז מה התוספת? בזהב, כסף, ברור. מה חידשת? לכן אומר רש"י, ברור שזה שייך לנושא המזבח. אבל עכשיו גם שאלה ספציפית. מהרה ייבנה, מה הקשר בין נושא המזבח לנושא הקרובים? הקרובים הם מעל הארון, המזבח הוא בכלל המזבח, והמזבח, הכוונה כאן למזבח החיצון, הוא נמצא בחצר החיצונית, שם מקריבים את הקורבנות, הקרובים נמצאים מהבד לפרוכת, מקודש הקודשים פנימה, מעל ארון העדות. מה בכלל? איך זה נכנס אחד לשני? אבל דבר אחד ברור לנו, סיומה של פרשת יתרו, סיום סיפור מעמד הר סיני, פתאום נוחת למה? לענייני מזבח, ומסיים ספציפית בכבש שאיתו עולים למזבח. ואז באה פרשת משפטים. ארוכה מאוד, אני מדלג על כולה עכשיו. דיברנו רק על מה לפניה ומה לאחריה. קריאת שמע, אחת לפניה ואחת לאחריה, שתיים לפניה ואחת לאחריה. בוא נסתכל, מה לפניה ומה לאחריה? נו, מה בסוף? אגב, רש"י בסמיכות הראשונה שהוא מדבר עליה בפרשת משפטים, הוא לא משווה או מחבר את פרשת משפטים לעשרת הדיברות, כי זה לא הסמיכות. בראש שלנו זה הסמיכות. ואלה מוסיף, הכל נכון, אבל רש"י מחבר את ואלה המשפטים למזבח. ולדיין ששמים אותו אצל המזבח, ולעלות במעלות על מזבחי, ושלא תהיה גאווה, ולא רגל גסה, וכל הדברים האלה, רש"י מיד מחבר את זה בסמיכות, כמו שהוא רגיל לחבר סמיכויות. בכלל לא למשפטים. כלומר, לא את משפטים לא לעשרת הדיברות, אלא לזה. בסדר? נקודה א', לתשומת ליבנו. נו, בוא נקפוץ לסוף פרשת משפטים, פרק כ"ד, פרק כ"ד, בסדר? קופצים? סוף פרשת משפטים, והאמת שזה מתחיל עוד לפני כן, זה מתחיל כבר בשישי, בפסוק כף, פסוק כף, עמוד ריש כף ה', שם אני לא אכנס, אבל אני רק במילה אחת אומר, שם אנחנו מתחילים את ההליכה לארץ ישראל. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אנחנו מאוד מחכים למקום אשר הכינותי, אתם יודעים ממתי אנחנו מחכים למילה הזאת? מאז ששרנו על מכון. לשבטך פעלת. אנחנו כל הזמן מתכוננים להגיע למקום אשר הכינותי. מכוון מלמעלה כנגד למטה. בסדר? והולכים לארץ ישראל, ואיך הוא אומר רבי נחמן? כל מקום שאני הולך, אני הולך לירושלים. הולכים לירושלים, אל המקום אשר הכינותי. ואז ישמר מפניו ושמע בקולו, אני מדלג על הכל, עוברים ומספרים לנו פתאום על גבולות הארץ. זוכרים שכל זה בפרשת משפטים? אני עכשיו בפסוק למד א', קפצתי לעמוד הבא ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר. כל זה בפרשת משפטים. נכון שבפרשת משפטים רובה, לא ככולה, אתם שמים לב, רובה עוסק במשפטים, יש בה לא תבשל גדי בחלב אמו, יש בה איסור ויתר, אני לא נכנס לכל הסוגיות האלה. עכשיו לסיום. ואל משה אמר על אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. תראו את רש"י על הפסוק, ואל משה אמר עלה. ואל משה אמר, נו, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. ובדלת בסיוון נאמר לו עלה. בוואטסאפ של הבוקר, הזכרתי שיעור שהיינו בו אתמול בערב. עשיתי שם שאלה, עשיתי שם תרגיל, שאני אוהב לעשות אותו תמיד. אחותה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הזכרתי את זה הבוקר. כדאי לעשות את זה עם הילדים. זו הצעה מעשית, שהתורה תהיה פעילה. כדאי באמת לעשות את זה, זה דבר מצוין. תנו לילדים לצייר את מעמד הר סיני. ותראו את הציורים. הם יציירו תורה, נכון? לוחות, קולות, לפידים, ברקים, נכון? מה תהיה התייחסות לילד שיצייר לכם פרים? פרים. פרים. נכון שאתם קוראים לגננת ולא ל... נכון? ADHD, DDT, נכון? משהו, מוכרחים לבדוק את העניין של ה-BBC, נכון? משהו חייבים לבדוק, נכון? לא נראה, לא הגיוני, נכון? פרים. או נניח, פרים זה באמת נראה מוזר לגמרי, הוא בטח ילד כפר כזה, אבל נניח שהוא מצייר לא פרים, הוא מצייר זריקת דם, מזבח. טוב, זה ילד טוב, הוא כנראה מבולבל עם השיעור על... המשכן, נכון? בסדר, מתבלבלים, קורה, נכון? טוב, אז בוא נראה. כולנו מבולבלים וזה דבר פלא פלאות, זה לא יאמן. שימו לב, אני הכל הקדמה לסוגיית המזבח והקורבנות שאני רוצה להגיע לעוד מעט. ואל משה אמר עליה לשם אתה ואהרון עדה ואביהו, אומר רשי מיד, אנחנו לפי רשי דוב היום הכל. הרמב"ן לומד פה באחרת את התאריכים. ולא נכנס לזה, הרמב"ן שונה בתאריכים. ואל משה אמר עליה לשם אתה ואהרון עדה ואביהו, קודם עשרת הדיברות ד' סיוון. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. חזרה, מה שנקרא חזרה לפרקים הקודמים, נכון? אתה ואהרון עמך והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות, נכון? זוכרים? כל זה ראינו. אוקיי, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. חזרה לפרקים הקודמים, היינו ביתרו, יופי. ויכתוב משה את כל דברי השם, כל זה היה בדלת בסיוון. וישכם בבוקר, מתי אנחנו? באיזה תאריך? היי סיוון, רשי מיד על וישכם בבוקר, חמישי בסיוון. וישכם בבוקר, מה הולך להיות מחר בעזרת השם? ו' בסיוון. מתן תורה. מה אנחנו יודעים בפרשת יתרו שהיה בימים לפני מתן תורה? הגבל את ההר וקידשתו. שלושה ימים, אל תיגשו איש של אישה, נכון? כל הדינים האלה. עכשיו תשמעו מה כתוב פה. וישכם בבוקר, ב' בסיוון. ויבן מזבח תחת ההר. הילד לא מבולבל מהסיפור הקודם. ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, רשי אומר זה הבכורות, כי עוד לא הייתה כהונה מסודרת, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אוי אוי אוי, הוא עם פרים גם נכנס פה. אנחנו זוכרים ששלחנו אותו לפסיכולוג. פרים. ויקח משה חצי אדם, וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. משכן, לא? ויקח ספר הברית. ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מעניין מאוד, לא היה נעשה ונשמע לפני כן. כל אשר דיבר השם, רק פה. זה היה תוך כדי חגיגת הקורבנות. איזה קורבנות?
איזה ספר ברית.
זה רשי. ויקח משה את הדם, דנים בזה, זה תראה את רשי מה הוא מגדיר, מה היה בספר ברית. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, על פי רשי ויזרוק על העם, הכוונה היא ויזרוק בעבור העם, על כמו בעבור, לא על, למרות שיש כאן פשטנים שלומדים אחרת, על העם זה על הפרוכת, בעבור העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. נכון שהלוחות נקראים אצל כולנו לוחות הברית? מישהו עצר פעם לשנייה אחת ומבין שלוחות הברית זה בגלל הברית הזאת? אין שום ברית במעמד הר סיני, זאת הברית. נכון שאף אחד מהגן לא זוכר את הציור הזה? דבר פלא פלאות. לוחות הברית, שני לוחות הברית. שני לוחות הברית, אחד, לא... למה לוחות הברית? מאיפה לוחות הברית? זאת הברית. ובאותו שיעור אתמול עשיתי תרגיל אחר, אמרתי עכשיו בוא ניכנס רגע לראש של אבות אבותינו, של הסבים והסבתות שלנו, שיצאו ממצרים והם בדרך להר סיני. ומבקשים מהם לצייר מה יהיה בהר סיני. מדהים. אתם יודעים מה הם מציירים? פרים ומזבח. לא קולות, לא לפידים. אין. מספר שמות ועד ההגעה לעשרת הדיברות, אפילו לא ברמז פעם אחת את זה שהולכים לקבל תורה בקולות ולפידים, בכלל שהולכים לקבל תורה. יש רק דבר אחד. בהוציאך את העם ממצרים, נו, תעבדון! לתעבדון יש רק משמעות אחת, זה. עבודה? הלכות עבודה? קורבנות? כלומר, ניכנס רגע לראש שלהם, כולם מציירים פרים. והם אגב יודעים בדיוק מה זה קורבנות ופרים, הם רק הרגע היו בקורבן פסח. הם יודעים בדיוק את המשקוף ואת אדם, הם יודעים בדיוק מה זה ויזרוק את אדם, הם מכירים את הסיפור טוב מאוד, הם יודעים שזאת הייתה נקודת יציאת מצרים. והם מחכים לאירוע הקורבנות הבא. פלא פלאות. וזה מעניין מאוד, זה יסודי, זה מעניין מאוד שאנחנו תקועים עם הציור הזה. מתן תורה אצלנו הוא מלמעלה למטה, והוא לא כולל את החלק הזה. בחמישי בסיוון זה היה. נכון, אנחנו יודעים שהיה הגבלת הער וקידשתו, אנחנו יודעים שהיה ענן כבד, ואנחנו יודעים שהיה קול שופר, ואנחנו יודעים על הקולות ועל הברקים ועל הפידים, זה יתרו. אבל היה שם מזבח עם 12 אבנים, 12 מצבה, ו-12 שבטי ישראל, וכל הבכורות הולכים ומקריבים. דרך אגב, במשפט אחד מאוד מאוד חשוב, עוד מעט יהיה חטא העגל, ואז תינטל העבודה, נו, מן הבכורות. אז אתם חושבים שתינטל העבודה מן הבכורות, זה רעיון אבסטרקטי כזה. זה היה האירוע הגדול ביותר שהיה בנוכחות הבכורות. וישלח משה את נערי בני ישראל הבכורות. כלומר, עיקרו של מעמד הר סיני היה שעולה אש מלמטה ויורדת אש מלמעלה. זה הסיפור של מעמד הר סיני. וללמוד את זה אחרת, זה לחצות את הכל באמצע, זה להוציא את הנשמה של הכל. זה מעניין מאוד. סתם לציור הזה, רק את זה לדעת, את הציור. ואז כשניטלת העבודה מן הבכורות, אתם תופסים, הם הובילו את כל הסיפור של מעמד הר סיני. ועכשיו שואלים מי להשם אליי, והם לא באים. אתם תופסים את המשבר. ועבודת המקדש, עבודת המשכן, עוברת עכשיו למשה ולשו. אתם מבינים עכשיו את הטענות של דתן ואבירם, בני ראובן וקורח, כל העדה, כולם קדושים. ומה זה כל סיפור הכהונה, ומה הולך להיות כל המדבר, זה הכל מזה עכשיו. זה פרט שלא שמים לב אליו, ממשיכים קדימה ולא לא רואים אותו בכלל. הוא עיקר הסיפור. תראו איך זה מסתיים הסיפור הזה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, זה הם רואים, ומה אנחנו, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. פסוק מדהים. רש"י אומר, כבר פה היה נדב ואביהו. והשם לא שלח ידו וחיכה. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. לא העזתי לשאול בהתחלה עם הציורים של הגן, פרים, אמרתי, נו, עוד יתנו לי שתי דקות. לא העזתי לשאול חפלה. זה פחדתי. אבל זה מה כתוב. ויאכלו וישתו. זה תנועות בדיוק הפוכות, יתרו ומשפטים. הפוכות לגמרי. אני אתחיל בזה, אבל אני מתחיל בזה רק אחרי שסגור לנו הנושא הראשון. פרשת משפטים משני צידיה מוקפת במזבחות. הדיון במזבח הוא ההקדמה לבעלי המשפטים אשר תשים לפניהם. עבד עברי כי יקה איש את עין עבדו, שומר חינם, שומר שכר. ותיאור המזבח שהיה במעמד הר סיני, כלומר, המזבח העתידי, ה-Waze, לאיך ייראה המזבח, קודם למשפטים, ותיאור המזבח האחרון, כלומר, מזבח הר סיני. אגב, איך אתם מבינים את הפסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? עולת תמיד... הר סויה איפה? נכון? ודאי בהר סיני. אלא איפה? לא? זה הפשט.
הר סיני זה במתן, בציבה שם בהר סיני.
זה לא עשויה בהר סיני? זה לא, זה ישמח משה במתנת חלקו שקיבל מהר סיני. עולת תמיד העשויה בהר סיני. חלק גדול מהפשטנים אומרים שזה הפשט הפשוט. זה הפסוק, זה הכי פשוט שיש. עולה תמיד שיסודה היה בהר סיני. לפני כן לא היה עולה תמיד. לפני כן היה פסח. לפני כן היה עולות נדבה. עולה תמיד התחדשה במעמד הר סיני. נכון? שאנחנו הולכים לסבוח. עם ישראל יודע שהוא הולך לעבוד. כל הסוגיה היא לעבוד, כל הסוגיה היא לסבוח. זאת כל הסוגיה, על זה מדברים עם פרעו, אנחנו שכחנו את זה. כל הסוגיה היא הולכים לסבוח. לא דיברו איתם שם על מתן תורה. גם זה, יחי נמי, אז זה הדיון שם. או שזה זה, או שזה המשכן שיבנה בהר סיני, ומשם אנחנו לומדים את עולת התמיד. אני אגיד לכם לאן הדברים חותרים. רש"י פותח את הפרשה, בואו נסתכל בדיבור הראשון של רש"י בפרשה. רש"י פותח את הפרשה בשיעור מאוד חשוב. הוא אומר כך, ולמה נשמחה, שורה שלישית ברש"י. תמיד קוראים את שתי השורות הראשונות ועוצרים, וו מוסיף על הראשונים, זה זוכרים, זה היה שאלה ראשונה בפש, במבחן. אבל אחרי זה יש עוד שורה שלישית, אבל לא בטוח שהבוחן ראה אותה. ולמה נשמחה פרשת דינין לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. כלומר, זה מאוד מעניין, הרי אנחנו לא עוסקים פה בפרשת שופטים בכלל, אנחנו עוסקים פה בפרשת משפטים, לא מדברים עכשיו על הסנהדרין. אבל הידיעה שהסנהדרין נמצאים אצל המקדש, היא ידיעת יסוד, שכשתחשבו עליה רגע לעומק, תראו פשוט את הציור הבא, זה העתק הדבק. אתם יודעים מה יהיה בהר המוריה? בהר המוריה יהיו שני דברים. בהר המוריה יהיה סנהדרין ויהיה מזבח. הסנהדרין הם אלו שיפרשו את מה שנמצא בארון מתחת לקרובים. אתם יודעים למה סמוכה פרשת המזבח של סוף פרשת משפטים? לפרשת תרומה. שם פותחים בוועשו לי מקדש ובוועשו ארון. התורה שניתנה בהר סיני צריכה להיכנס אל ארון העדות, כי היא הדרך שדרכה אנחנו מתוועדים עם הקדוש ברוך הוא. והתורה הזו חייבת להופיע ליד המזבח. אתם מכירים את הפיוט, אחד מרבים, אבל זה מוכר מאוד. חז"ל מבלבלים אותנו בכוונה. אפשר להתחיל אותו בניגון אם רוצים. דיבר בקודשו בהר המור, יום השביעי, זכור ושמור וכל פיקודיו. יחד לגמור, בעברית תקינה לגמור, חזק מותניים ואמץ כוח, נכון? צ'ונט, נכון? דיבר בקודשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור. זה יופי בשביל החרוז. זה נכון? איפה דיבר בקודשו זכור ושמור? בהר סיני, מה להר המור ולזכור ושמור? אני מבין שזה יוצא מסובך עם השיר, דיבר בקודשו בהר סיני יום השביעי לשמור כל שנאי. זה מסתבך, הבנתי. אבל זה לא, זה פיוט אחר. זה כבר לקוגל. לא הבנתי מה אנחנו. אז חז"ל בכל המקומות מדברים על זה שהר המוריה והר סיני, רצועה יוצאת מהר המוריה ומשם מופיע הר סיני. תגידו לי, מה קרה בהר סיני? מה קרה בהר סיני? עם ישראל עומד בהר סיני, סוף פרשת יתרו, ומה הוא רואה? בכל העם, נו, רואים את הקולות. זה מביא אותם למצב שבו הם לא יכולים לעמוד במציאות, הם לא יכולים להיות פה בעולם החומרי, נכון? ואז הם פונים אל משה ואומרים לו, אי אפשר לראות את הנשמה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. פירוש, המקום הזה מעלה אותנו למעלה מכל החושים, נכון? למעלה מכל החושים, עליונים ירדו לתחתוניים, וסופה של פרשת יתרו בעצם מתאר את כל מה שקרה בפרשת יתרו. כל העולם הפך להיות כלי קיבול לאור אינסוף. ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, ההר כולו אשן, כל המציאות כולה, כל הטבע, הכל מתהפך. הזכרתי בשנה שעברה דבר מדהים של הרבי מהפסוק קול גדול ולא יסף, הזכרתי אותו אתמול, אתם זוכרים? זה פשוט ביטוי פיזיקלי, אני מזכיר אותו עוד פעם, אני מזכיר אותו, הוא נפלא. קול גדול ולא יסף, כך מתואר הקול שהיה בהר סיני. אז יש דיון בחז"ל, מה זה קול גדול ולא יסף? שיטה אחת אומרת, קול שאין לו הד. אין לו בת קול. אין לו הד. אין לו את הבת קול. אז הרבי שואל, מה זה מעניין אותי שאין לו הד? כלומר, א', בשביל מה זה חשוב, וב', מה... לכל יש הד, אז בשביל מה הנס הזה? יש ביטוי בחז"ל, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים במגנה, סתם. אין בסדר, נו, אוקוס פוקוס, מה הרעיון? הרבי אומר דבר אדיר, הרבי מלובביץ' אומר דבר כל כך עמוק. ממה נוצר הד? מהמפגש עם קיר, מהמפגש עם מעצור. אז נוצר קול חוזר. כלומר, בגלל שיש מעצור, נוצר קול חוזר. אני אקח את זה למשפט נוסף. בגלל שיש, יש, נוצר קול חוזר. אתם יודעים מה קרה כשיצא הכל בהר סיני? הכל היה אין עוד מלבדו. אתם הבנתם את העומק? תוציא את המעצור ואין לך הד. זה גבלת. ההד נוצר מזה שיש פה, יש. אבל כשאתה תופס שכל העולם הוא אלוקות, אז אין פה מעצור. אתה קולט את העולם בהד, כי אתה צריך לתפוס כך, כי אתה חי בתוך החושים. ואתה חייב לחיות בתוך החושים. כך אנחנו רוצים שיהיה בעולם. אוי ואבוי אם לא. אתם מבינים מה קרה לנו בפרשת יתרו? דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אדם שרואה קולות, הוא לא נמצא במציאות, הוא לא נמצא בתוך מתחם החושים, בפירוד הנדרש כדי לחיות. העולם שלנו הוא אלמה בפירודה כדי שנוכל להתקיים. אז יש הד, אז יש מעצור, אז יש סלע, אז יש הר, אז יש אני ויש אתה. אבל בפרשת יתרו, הכל בא מלמעלה למטה, ומלמעלה למטה הכל אין. אתם מבינים את העומק של כפה למר כגיגית? זה עומק העניין. זה לא נתן להם מכות. זה הביא אותנו לרגע שיהיה רק לעתיד. כתוב על הרגע הזה, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. וראו כל בשר. כי פי השם דיבר. גם עכשיו פי השם מדבר. אבל אני רואה אבן. פי השם מדבר. אבל אני רואה מפל, ואני רואה מים, ואני רואה רע, אני רואה טוב, ואני רואה איסורים, ואני רואה שמחה, ואני רואה ההפך, ואני רואה סתרא אחרא. אני רואה, כי אני בשר. כששואלים אותי, אבל אתה לא מרגיש שלא כול, לא, אני בשר ודם. אתם יודעים מה כתוב בסיפור על העתיד? וראו כל בשר. יחדיו. כי פי השם דיבר. זה שני דברים, זה בשר ויחדיו. נניח שאני כן רואה אלוקות, אז ברור שיש הבדל ביני לבינך. אתם יודעים מה היה ביתרו? ביתרו ראינו קולות. תגידו לי, מתי פעם ראשונה בני אדם בעולם ראו את הנשמע? נו? מתי פעם ראשונה זה קרה בהיסטוריה? ראו את מה שהיה אמור להישמע. לא, זה כל העם רואים את הקולות, זה הר סיני. מתי לפני כן? ראו... הכל נשמע בית פרעה, הכל נשמע. איך, איך? אז איפה זה שם? קרוב מאוד לאזור, אבל איפה היה לאחר הנחש? איפה ראו קולות? זה קול שהיא שמה, לא ראיתי אותו עוד. ראיתי את העין, מאוד קרוב לאזור. קורא, אז הוא שומע אותו. אתה באזור, מה שנקרא. חם, 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 מתחמם. אבל זה לא. נו, ראו את המשמע. ראו מה? קריאת ים סוף, ראו, ראו את הקריאה. ראו כי ראו כי יש ים נקרא. ראו, זה לא ראיית קולות. זה לא ראיית הנשמע. אתם יודעים מה הייתה ראיית הנשמע הראשונה? הרבה לפני. הקדוש ברוך הוא... הוא כתוב, לא כתוב היער. לא. הוא שומע. את כל השם אלוקים יתהלך בגן. מוריי ורבותיי, זה פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא דיבר בקודשו בהר המור, נו הרי התחלתי את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו ללכת אל ארץ המוריה. ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. נכון? הוא צריך ללכת אל... זה גם נקרא לשמוע קולות. הוא צריך ללכת אל ארץ המוריה ולהגיע אל המקום אשר אומר אליך. תחפשו, עד היום הוא לא אמר לו. ביום השלישי, בדיוק כמו בהר סיני, ביום השלישי. וישא אברהם את עיניו. ויאר את המקום אשר אומר, ויאר את המקום אשר אומר. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אתם חושבים שזה דרשה מה שרשי אומר, הואיל ואינכם רואים אלא כמו החמור, שבו לכם פה עם החמור. זה דרשה אתם חושבים? פשט רשי רב דוב, רשי הוא פשט. אתם יודעים מה רשי אומר שם? רשי אומר שם דבר גבלת. רשי אומר, ויאמר אברהם אל נעריו. אברהם מסתכל ורואה שם ענן קשור. עד תלולה עד שמיים, יש שם כמה גרסאות במדרש. הוא שואל את הנערים, תגידו לי, מה אתם רואים? הוא שואל את יצחק, מה אתה רואה? יצחק אומר לו, אני רואה... ענן קשור ועד תלולה, אתם יודעים מה זה? מזבח. זה שהרכין השם שמיים ושמי שמיים והציען כמיטה על ההר. כך רשי מתאר ביתרו את מעמד הר סיני. את זה הם רואים בהר המור. בהר המור הם רואים את הר סיני. ואתם יודעים מה יהיה בהר המור, בהר המוריה? שם תהיה התורה. שם יהיה הארון ועליו הקרובים. ושם יהיו הסנהדרין שיפרשו את התורה. ושם יהיה המזבח. זה דבר מופלא, הרי הסדר של התורה הוא זה שגרם לנו שאנחנו לא שמנו לב למה היה בערב עשרת הדיברות. זה לא אשמתנו, כלומר אם אנחנו נלך עכשיו להנהלה ונגיד שלא ציירנו נכון את העסק, יש לנו טענה, יש לנו אליבי. אם לא היו שמים את זה בסוף פרשת משפטים עם איזה דרשה על אין מוקדם ומאוחר, היינו זוכרים את המזבח עם הפרים. שישימו, עובדה, תבחן אותי על אתם ראיתם אשר עשיתי את השמיים, ואז, זה היה, הנה אני יודע. נו, אז למה את זה? פעם הבאה שימי את זה במקום הנכון. מתודית. אתם לא מבינים את הנקודה? אני אגיד את זה לא יפה. יתרו ומשפטים מייצר מציאות של תורה פעילה. דיינים שמים אצל המזבח. מה לדיינים ולמזבח? דיינים צריכים לגמור משפטים. ולשבת במגדלם ולדון. דיינים פותחת התורה את פרשת משפטים, ולמה נשמחה דינין לפרשת מזבח? לומר לך אל תעז לשים בעולם דיין שלא מבין שהוא אצל המזבח. הוא סכנת נפשות. הוא מסוכן לעולם. הוא יהרוס את הכל. בשם השקר שלו. אל תשים דיינים שלא נמצאים אצל המזבח. ואתה יודע איך צריך לראות המזבח? אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. אם אין את הכוח לביטול מוחלט, שניים קרובים, מקשה, כי כך דולק החשמל האלוקי בעולם. אם הדיין לא מפנים את הביטול המוחלט שמופיע במזבח, הוא לא יוכל להתוועד מתחת לקרובים ולהביא את הארון. זה גוואלד, 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 זה יסוד היסודות. אנחנו מציירים את הציור של פרשת יתרו מהגן וסובלים מזה סבל גדול, כי נשארת לנו תורה מדהימה כזאת מהשמיים עם קולות ולפידים וברקים, גם עם עוד משהו, קודש ברוך הוא בחר בישראל וישראל וקודש הבריך הוא אחד, הכל נכון, אבל זה לא חייב להיות אקטיביטי, זה לא חייב להיות פעיל, זה לא חייב להיות כל הזמן בביטול הקודש ברוך הוא ובבירור מה אני צריך לעשות עכשיו. איך אני מתרגם את זה? אתם יודעים מה התוצאה של פרשת יתרו? וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. זו התוצאה הנכונה, הטבעית, של מה שבא מלמעלה למטה. אז למה צריך את זה? כדי שתפנים לעצמך שכל האלה המשפטים נובע מזה שהקודש ברוך הוא בא אליך מלמעלה למטה. אבל עכשיו, אני לא גומר את הסיפור של מעמד הר סיני לפני שאני מדבר איתך על פרשת משפטים. כשרשי אומר אין מוקדם ומאוחר, אתם חושבים שסתם הוא אומר אין מוקדם ומאוחר כי זה יסתדר לי? התורה בחרה לעשות את זה בצורה הזאת. בדלת בסיוון נאמר לו עלי. אתם יודעים מה כתוב פה במשפט אחד? לקראת הוירד שמתואר ביתרו, יש עלה. בשביל עלה צריך פרשת משפטים. רק דיינים שנמצאים אצל המזבח יכולים להבין את זה. דיינים שלא נמצאים אצל המזבח. לא מחברים שמיים וארץ. הם מנתקים ביניהם. חז"ל אומרים כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה שמיים וארץ. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, אתם שומעים את הפסוק של חז"ל? גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אתם יודעים מה זה שכינה שמסתלקת? מסתלק אצלנו בעברית זה מסתלק, הוא הלך החוצה. מה פתאום? מסתלק זה עולה למעלה. סליק. סלקה דעתך. אתם יודעים איך גורמים לשכינה שתיפרד מאיתנו? מעלים אותה גבוה, גבוה, גבוה. ואז אין לזה שום רלוונטיות. הופכים אותה לכזו גבוהה. בלי פרשת משפטים. דיין שדן דין, וזה לא דין אמת לאמיתו, הוא לא דן דין אמת. תוספות מסבירים, הוא דן דין אמת. הוא רק לא עוסק בחיבור בין האמת למציאות. הוא לא עוסק בשאלה אם התורה היא תורה פעילה. אתם יודעים מה ההבדל בין אדם שקשור באמת בנימי נפשו לתורה, לאדם שהתורה היא, איך קוראים לזה, לא נעים לי להגיד את המשפט, nice to have. היום משתמשים בביטוי הזה ככה, זה נחמד. זה באמת נחמד, זה דבר יפה, זה דבר נחמד, זה מאוד מרגש, זה גורג'ס. לבן אדם שהתורה היא פעילה. זה כמו לבן אדם בריא, אבל לא פעיל. לאדם פעיל. יכול להיות אדם בריא ולא פעיל, והוא יקבל תעודת בריא, אבל זה לא יחזיק. דיינים שמים אצל המזבח, והתיאור שבו מסיימת התורה את עשרת הדיברות הוא בתיאור הקרובים שמעל הארון. כי את כל התורה הזו, אומר הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה, את כל התורה הזו צריך להכניס לארון, ובשביל הארון הזה צריך להקים משכן. כל המשכן, כל המשכן כולו, כל המקדש, הכל בעצם זה סיפור כיסוי. לארון, המאתיים וחצי אורכו והמאתיים וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו. ובתוכו, מעמד הר סיני מהלך. ובמעמד הר סיני יש שני חלקים. במעמד הר סיני יש נתינת התורה והקרבת הקורבנות. ואלה שני חלקים שפועלים כל הזמן. והם לא יכולים להופיע בלי שבאמצע נתקע את פרשת משפטים. כי המבחן של התורה, אם היא הופכת לפעילה, זה אם היא חדרה את המציאות שלי. גם לבכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו. אם היא לא עברה את החדירה הזאת, זה תורה שיש לה הד. כדי שהתורה תהיה תורה שאין לה הד, כדי שהיא תהיה תורה שהיא קול גדול ולא יסף, אני צריך להיות הר סיני. אני זה כולי. אני זה לא הרעיונות הרוחניים שלי. אני זה לא יכולות הריכוז הלימודיים שלי. אני זה התכלס שלי. אני זה הקורבנות שלי. אני זה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. עולה תמיד עשויה בהר סיני. זה ריח ניחוח של השם. לא יצאנו ממצרים במגמה לקבל את התורה מלמעלה. אני הולך להגיד דבר נורא. קבלת התורה מלמעלה היא אמצעי כדי שאנחנו נעבוד את השם מלמטה. כי הנשמה לא ירדה לעולם לצורך עצמה. היה לה יותר טוב מתחת כיסא הכבוד. היא ירדה לצורך עלייה. לא היא, היא לא יכולה לעלות. היא באה מכיסא הכבוד, אז אני עולה. היא ירדה מפני שעכשיו כשהיא נמצאת פה, אז בגוף שמכיל את הנשמה הזאת, אני יכול להאיר אור בעולם. ויתרון האור שבא מתוך החושך הכי גדול, הוא לאין ארוך יותר מהאור שהיה לפני. אתם מבינים כמה זה הפוך? נתינת התורה היא ההקדמה, איתה מגיעים אל המגמה הגדולה, אל המזבח. ואת המזבח הזה צריך לדעת איך עושים. וצריך לדעת איך מגיעים אליו. לא תעלה במעלות על מזבחי. ומתארים לנו את מבנה הכבש. אחר כך, כשנגיע לתאר את המשכן, נחזור לספר לך איך נראה המזבח, ונוודא את זה ביחד עם הכלים, אבל עכשיו אנחנו מדברים על תוכנית החיים, על המגמה של הכל, על מה אנחנו בכלל באים לעשות פה. זאת לעניות דעתי ההגדרה של הכל. האם אנחנו בחיים, מצליחים לייצר תורה שהיא פעילה? כשתורה לא פעילה, היא כבדה. היא כבדה עליי. קשה לי איתה. כשהתורה היא פעילה, אז אני בן חורין. רש"י פותח, אני עומד בזה, רש"י פותח את עשרת הדיברות במילים אנוכי השם אלוקיך, למילים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רש"י אומר כמה מילים בודדות. משונות מאוד. כך הוא אומר על הדיבור הראשון, על הדיבר הראשון של עשרת הדיברות. הוא אומר כך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאיתיך מארץ מצרים, תשמעו את המילים, מעניין מאוד. כדאי היא ההוצאה. כדאי היא. ביטוי מאוד מעניין. כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי. משונה, אני לא נכנס עכשיו לשאלה מה הוא מפרש בדיוק בפסוק ואיך הוא רואה את זה במילים, אני רוצה לראות רק את מה הוא רוצה להגיד לנו ככותרת להכל. זה דבר מדהים, תשמעו. הוא משונה רש"י, קודם כל כי הביטוי הזה, כדאי היא ההוצאה, הוא חריג. זה פעם יחידה שרש"י אומר את זה. יש הרבה פעמים שבתורה כתוב בפירוש שיצאנו ממצרים כדי לקיים את מצוות השם. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שם רש"י אומר, על מנת כן, בעבור שאקיים מצוותיו. או, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. על מנת כן פדיתיך. או בכמה מקומות, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. על מנת כן העליתי אתכם שלא תתאמו בשקצים ורמסים. תמיד הביטוי הוא על מנת, וזה הגיוני. קרה X כדי להגיע ל-Y. הבנתי? זה על מנת, נכון? ומה זה כדאי? כדאי זה נשמע כמו איזו הצעה בסופר כזה, משתלם. נשמע כדאי, וואלה, חבל לזמן כדאי. כדאי הוא. שאלה שנייה ואחרונה. כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי. תמיד הביטוי, כשרש"י מדבר על דברים מעין אלה, הוא כדי שתקבלו עליכם מלכותי. כדי שתקבלו עליכם אלוקותי. מקסימום שתהיו לי עבדים. מפורש הבית שתהיו משועבדים ככותרת לעשרת הדיברות. האם זה אותו דבר? לכאורה כן, מה ההבדל בין משהו משועבד ל... הזכרתי מקודם שיחה אחת של הרבי, זכותו יגן עלינו, אני מזכיר גם פה, זה מדהים. זה מה שיכול להפוך תורה לפעילה. אני חושב שזאת הסוגיה שלנו. אתם יודעים מה ההבדל בין משהו שהוא משועבד למשהו שהוא עבד למלך? זה לכאורה אותו דבר. משפטית זה נראה בדיוק אותו דבר, אבל יש הבדל. כשאני אומר שהנכס הזה, נכס, קרקע, משועבד ל-X. מה אני מתכוון? שהנכס הזה מה? כבול. נכון? הוא בעצם משועבד, הוא... אין לו ישות אחרת. הישות הקודמת שלו פגה, והוא עכשיו שייך לישות אחרת, כולו. אם אני אבנה שם בית, אני גזלן מוחלט, נכון? גם אם אני שב ושתה שם קפה ואני אגיד שזה שלי, יכולים להעיף אותי משם. יכול להיות שלא יראו, אבל נכון? אדם עובד למלך. באמת עובד למלך, הוא בסדר גמור. הוא עבד. כשהוא עבד למלך אז הוא עושה את העבודה שלו והוא גמר בחמש אחר הצהריים את העבודה ועכשיו הוא שותה קפה. הוא עבד רשמית. אבל הוא שותה קפה ויש לו שעה הפסקה והוא יושב בבית ועכשיו קורא ספר ושותה קפה. עכשיו, הוא שותה קפה על תקן עבד או שהוא שותה קפה? שותה קפה. הוא עבד, אבל את הקפה הוא שותה, יש לו ישות. אתם מבינים את ההבדל בין משועבד לעבד? יש הרבה מצוות. אפשר להיות עבד של הקודש ברוך הוא, ולקיים את כל מה שהוא רוצה, ולקבל אותו למלך, ולא להיות משועבד לו. זה לא בעיה. זה לא מסובך. אפשר לא להיות משועבד למלך. הייתי היום בחלקה של נכד שלנו, במערה. שמים שם בחלקה את הציצית. וחשבתי לעצמי, למה שמים ציצית דווקא? למה לא נותנים לו עכשיו, אני יודע מה, איזה אפס, לולב, מה? זמינה כזה, שתמיד תמיד את הציצית, והחלקה. זה מעניין מאוד. ציצית היא מצווה שאתה בכלל לא צריך לקיים. סתם מי שימום אתה מקיים אותה. בעצם... רק אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה צריך להטיל בו ציציות. אתה יודע למה כדאי לך לבוש ציצית? כדי שתהיה משועבד. מסכן חם. אתה יודע מה קורה לך כשאתה משועבד לו? כשאתה משועבד כי אתה רוצה להיות משועבד, אז החירות שלך זה שאתה משועבד לו. אתה לא עושה את דבר המלך, כי המלך אומר, אבל בארבע וחצי יש לך עכשיו שעה, ואז כבחמש וחצי הוא שוב יקרא לך, אכלת אותה. כי תמיד בחמש וחצי הוא קורא עוד פעם, זה בסיבוב, כל פעם הוא מחכה לי. אתם מבינים את רשי? רשי מדבר בעברית, בסלנג. כדאי לכם להיות משועבדים. זה כדאי, זה משתלם. כי כשתהיו משועבדים לו, תהיו בני חורין. עזוב, אתה הרי לא מאמין שאדם יכול להגיע ללא תחמוד. עזוב. אדם לא... לא תחמוד? יש דרך אחת שתוכל להגיע גם לזה. כשאתה משועבד לו. אז אתה תחמוד אותו. אז לא יהיה לך מקום לשום דבר אחר. עזוב, פילוסופיה, עזוב, בסדר. כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי. אתם מבינים מה זה דיינים אצל המזבח? דיינים אצל המזבח פירושו תורה פעילה. תורה שעוסקת כל הזמן בשאלה, לא איך אני עושה את דבר המלך. זה חשוב מאוד, זה שולחן ערוך, זה תרי"ג מצוות, זה חשוב מאוד. מה היסוד של עשרת הדיברות? מה רציתי ממכם ביתרו ובמשפטים? רציתי שתהיו משועבדים לי. אז תהיו בני חורין. קורבנות ומזבח, זה הלפניה, קורבנות ומזבח, זה הלאחריה, הר המור והר סיני. זה פשוט ההקדמה כדי להגיע אל המקום שבו לומדים תורה פעילה, סנהדרין, מלכות, מזבח, כשהכל כפוף. לאלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. ערב טוב, נפגש בשבוע הבא, ראש חודש אדר בעזרת השם.